ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני רוצה להודות ולהזמין את המרצה הראשון, אודי ליאון, שאני עוד לא מכיר אותו, תכף נשמע. אני יודע שיסודתו במרכז הרב, והשמועה אומרת שהרב צבי יהודה דרבן אותו, והוא מייסד בית ספר לקולנוע מעלה. מעבר לזה, ברכתי ותפילתי שכולנו נקבל תועלת מהיום החשוב הזה. תודה רבה.
טוב, אני קצת נבהלתי, אפילו עליי עכשיו את המשימה להיות המבוא למשיח, אז קצת עירה גדולה מדי. אני כבר רב הזכיר את הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שזכיתי באמת ללמוד אצלו. אספר לכם סיפור שבעצם אולי ממחיש את כל הפרובלמטיקה. אני למדתי בישיבה בדיוק במהפך, לא יודע מה, סתם אתם עוד לא נולדתם ברובכם, מישיבה מאוד מאוד קטנה, כמה עשרות תלמידים, בעצם זה היה בעיקר מיד אחרי מלחמת יום כיפור. לצערנו, זה אחד התוצאות החיוביות של מלחמת יום כיפור, שפתאום מרכז עלתה ופרחה. והתוצאה, עכשיו הרב ציודה היה באמת, אפשר להרחיב, אבל היה מחנך אמיתי, והוא הקפיד את החינוך שלו לעשות מתוך החדר שלו בבית. הוא לא היה נותן שיעורים בישיבה, היו צריכים לבוא אליו הביתה. עכשיו, כל עוד שהישיבה הייתה קטנה, זה היה בסדר. הבעיה הייתה שאם הפיצוץ הגדול, לא היה מקום. אז מה עשו? תקסו את זה, ואמרו, נעשה טלוויזיה במעגל סגור. זאת אומרת, גם בשאר החדרים, שמו מסכים, נשים היה בדירה ליד, ובצורה כזאת שכשהוא נותן את השיעור יראו את זה הרבה אנשים. אבל סביב הדבר הזה התפתח ויכוח האם באמת להשתמש או לא להשתמש בשיטה הזאת. שאלו מה הבעיה. לכאורה כרגיל שאנחנו מדברים על הבעיה של טלוויזיה, אינטרנט וכו', אנחנו מדברים על היחס בין תוכן לבין צורה, כן? או יוון. אומרים, העיקר, אם התוכן הוא בכלי, אם התוכן הוא קדוש, אז הכלי הוא נוטרלי, הכלי יכול לקלוט הכל. והיו רבנים, שאני אז חשבתי שכאילו, לא ידעתי מאיפה זה בא בכלל, שהתנגדו להשתמש בטלוויזיה במעגל סגור. והאמת היא שכשהתחלתי להיכנס לתחום הזה, הבנתי אותם. היום אני יכול באופן יותר מדעי, יותר עקרוני, לנסות להסביר איפה הם צדקו. עכשיו, בעצם העובדה שאני עומד לפניכם בתפקיד הזה, אז אתם מבינים שבסוף לא קיבלתי או לא התייאשתי מחיפוש אחרי פתרון, אבל, וזה בעצם תהיה המטרה שלי בעיקר. אחת הבעיות הגדולות שלנו בעיסוק בתחומים האלה זה בורות. כלומר, כולנו יודעים שיש בעיה אחת מאוד גדולה באינטרנט, גם בטלוויזיה, של חוסר צניעות בלשון המעטה. הרבה יותר גרוע מחוסר צניעות. וברוב המקרים, כשמדברים על הבעיות האלה, מדברים על זה. שאין ספק שזו בעיה מאוד רצינית. יש לזה כל מיני ניסיונות התמודדות, אתם בטח מכירים, תוכנות חוסמות, רימון, עכשיו יש את המקבילה של רימון בסמארטפונים. זה לא פותר לגמרי את הבעיה, כי עדיין מישהו צריך להחליט להפעיל אותה או לא להפעיל אותה. אבל בסופו של דבר, יש לנו כלי להתמודד עם זה. אבל הטענה יותר עמוקה, וכאן אני אנסה לרדת לפרטים של הדבר, כמו בכל סוגיה, ואני רואה בכל נושא התקשורת, אולי אפילו הרבה יותר מסוגיה, מסכת. יש פה מסכת שלמה של סוגיות, תת סוגיות בתוך הדבר הזה. אם אתה לא מבין את המציאות, אם אתה לא יורד לעומקה, אתה לא יכול לדבר על פתרונות. ואני אנסה גם להגיד כמה פתרונות בסוף הדרך, אבל לצערי, בזמן שיש, הייתי צריך לבחור האם יותר בעיות או יותר פתרונות. אני אשתדל, אני חושב שיותר חשוב קודם כל להבין את הבעיה, תזמין אותי פעם אחרת, אז נדבר גם על יותר בהרחבה על הפתרונות. למה צדקו אותם רמים למה צדקו אותם רמים? שיעור קצר בתקשורת. שיעור קצר בתקשורת, יש בתקשורת מושג שהוא מקביל למה שדיברנו קודם, צורה ותוכן, והוא מדיום ומסר. מה זה מדיום? זו השאלה. מה ההבדל בין המדיום למסר, ולמה המדיום, אם אתם מכירים את המשפט ככה, מרגלה בפומה של רוב העולם, המדיום הוא המסר. The medium is the message. אחד הפילוסופים של התקשורת. למה מדיום הוא גם תוכן, למרות שהוא לכאורה נפרד? זה קשור קצת גם למה שהרב דיבר, היחס בין יפת לשם. זה לא שני דברים, זה אחד משולב בשני, ואיך זה יכול להשפיע. אני אתן לכם דוגמה. נניח שהייתי ניגש, היו פה הרבה חבר'ה שישבו בהתחלה, לפני שכולם הגיעו, הייתי ניגש לכמה מכם, ואומר, תראו, אני רוצה לדבר איתכם היום על העניין של מדיה, יהדות, תורה, איך זה מסתדר, וכו' וכו', ומתחיל להסביר את כל הדברים שאני הולך להסביר עכשיו. אני מקווה שאם יש פה אנשים עם קצת לב יהודי רחמן, היו מרימים את הסמארטפון, מתקשרים למגן דוד או משהו כזה, ומבקשים לקחת את היהודי המשונה הזה, המשוגע, שפתאום מטריד את האנשים בכל מיני דברים. עכשיו, אם ננתח את זה רגע באנליזה של המושג של מדיה, ושל לכאורה, התוכן זה אותו תוכן. נכון? הייתי אומר לכם בדיוק את אותו דבר. לא היה לי אולי את הווידאו, אז קצת פחות, אבל בסופו של דבר הייתי אומר את אותו דבר. למה כאן עכשיו כולכם יושבים בשקט, וקיבלתי הקדמה שאני בדרך למשיח, וכל מיני דברים כאלה, וחמש דקות קודם הייתי נתפס כמשונה? הסיבה היא מאוד פשוטה, מדיום. מה שהשתנה, הדבר, התוכן, המסר, אוקיי, התוכן לא השתנה. מה שהשתנה זה המדיום, זה הקונטקסט אם אתם רוצים. בשפה של חז"ל, הייתי אומר, זה המשל של הדגים והמים. אוקיי? אנחנו דגים, אנחנו רוצים לשחות לחיות. אבל אנחנו חיים בתוך מים. המדיה היא האמצעי, היא הדרך שבה אנחנו מצליחים להעביר את המסר. עכשיו, למה זה כל כך משפיע? כי תחשבו על דג ששמים אותו לא במים אלא במשהו אחר. אין? תחשבו על סיטואציה, אני יכול, סתם אני אתן דוגמה, אני, כשהתחלתי, זה לפני הרבה שנים, 40 שנה, התחלתי בתחום הזה, הייתי, הפעם הראשונה שהייתי צריך לעסוק ביהדות וטלוויזיה, הייתי תלמיד של נחמה לייבוביץ, זכר צדיקה לברכה. ואמרתי, היא הייתה מאוד פופולרית אז, כן? צובעים על החלונות, באים בהמונים לשיעורים. אמרתי, טוב, יש לי פתרון נורא פשוט, אני אקח מצלמה, ואני אשים אותה בשיעור, ואני אשדר את זה. כן, כמו שהרב אמר פה, הנה עכשיו שידור חי. אלא מאי, די מהר התברר לי שאף אחד לא צופה. למה אף אחד לא צופה? כי הסיטואציה, אותו אדם שהיה יוצא מהבית ביום חורף עם גשם, כדי להגיע לשיעור, אבל כשהוא בא הביתה והוא יושב בקורסה מול הטלוויזיה, זה לא הקונטקסט, זה לא ההקשר, זה לא המדיום שבו הוא מחפש דברים כאלה. אני אגיד לכם דבר יותר רדיקלי, אולי יפתיע אתכם קצת. המומחים למדיה מגדירים את הטלוויזיה כמדיום חילוני. נשמע פשוט, הגיוני, אבל מה שמוזר יותר זה שמגדירים את הקולנוע כמדיום דתי. מה זאת אומרת מדיום דתי? פשיטה שלא מדובר על התוכן. קולנוע יכול להיות הדברים הכי גרועים בעולם. למה הוא דתי? הוא לא דתי במובן של התוכן, הוא דתי במובן של אופי הצפייה. כן, ניקח כמה הבדלים פשוטים, אוקיי? קודם כל, הצורך לצאת מהבית. כן, אתה לא יושב בקורסה, אתה צריך להתקדש, כן? אתה צריך לעשות איזשהו מהלך אקטיבי. שנית, צופים בקבוצה, אתם רוצים, כמו בית כנסת, כן, החוויה היא לא חוויה של אדם יחיד מול המסך, אלא חוויה של קבוצה. השקט, כן, בטלוויזיה, כן, הרעש בבית, אף אחד לא עוצר את החיים, בעזרת השם, אף אחד לא עוצר את החיים. כן, באמצע אתה יכול לקבל שיחת טלפון, הריכוז, גודל המסך. היום כבר יש מסכים גדולים, אז זה קצת שונה, אבל עדיין, כן, החושך באולם, המסך, יש מושג כזה, אומרים, הסרט הזה גדול מהחיים. מה זאת אומרת גדול מהחיים? עוד רגע אני אראה לכם איזשהו קטע, אז אתם רואים הרבה פעמים, מה שנקרא בקלוזאפ, כן, כשיש תמונה של הראש, אתם רואים אותו פי ארבע יותר גדול ממה שעכשיו שתסתכלו לחבר הכי קרוב. מה נפקא מינה? שהדקויות, במובן הזה אני אומר את זה גם לחיוב, היכולת לדקדק, וזה גדולי השחקנים, זה מה שהם עושים, בנדעף, נדעיים, לבטא דברים, יש בזה עוצמה שהיא כובשת, נוף גדול. אין? הרבה פעמים תחושה של מה רבו מעשיך השם. אני לא אומר מה רבו מעשיך השם, כי בגלל זה זה דתי. הדתיות כביכול של הדבר הזה היא סתם שוב אני להבחיש, אני עובד בעל כורחי בטלוויזיה מסחרית, שידורי קשת, ערוץ 2, מי שמכיר, עכשיו אני כבר לא, לפני כמה שנים, עשיתי שם הסדרות, כמו מעורב ירושלמי, מי שמכיר, עבודה ערבית, כל מיני סדרות שעשיתי. עכשיו, איך אנחנו מתקצבים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לעשות סרט טלוויזיה, תוכנית טלוויזיה של 40 דקות, 50 דקות, מי שרוצה לנחש כמה זה עולה, סדר גודל, מה? 150 אלף שקל? 10 מיליון. דרך אגב, אתה צודק, בארצות הברית, ככה זה עולה. לאמריקאים יש מספיק כסף. לא, זה בערך 150 אלף דולר. כן, תכפיל את זה חצי מיליון שקל. זה 45 דקות, 50 דקות. עכשיו, איך מממנים דבר כזה? פרסומות. איך יודעים שפרסומות בעצם, אני אגיד לכם את זה קצת, מי שצופה בטלוויזיה או באינטרנט, זה בעצם אותו עיקרון, בעצם הוא לא מודע לזה שהוא המוצר שאותו מוכרים. הוא לא בא לקנות, אנחנו, המשדרים של הטלוויזיה, מוכרים אותו. למי אנחנו מוכרים אותו? למפרסמים. את הקשב שלו אני מוכר למפרסם. עכשיו, לפי מה קובעים כמה לשלם? לפי, קוראים זה אייבולס, לפי עיניים. כמה עיניים אני מצליח להביא לאותו מפרסם? עכשיו, איך יודעים כמה עיניים? אז יש כל מיני שיטות, דגימה, סקרים, כל מיני דברים כאלה. אבל אתם יודעים, מדבר סקר תרחק, אנחנו מודעים לזה שסקרים הרבה פעמים הם לא מספרים את האמת, כן? לפעמים אנחנו, בגלל זה כל הזמן מפספסים בבחירות. כי מתקשרים אליך הביתה, שואלים אותך במה אתה צופה, אתה בעצם צופה בזה תוכנית ספורט, או יותר גרוע מזה, אבל אתה לא תגיד, אתה תגיד, אני צופה בערוץ 8, סרט דוקומנטרי, אופרה, לא יודע, משהו כזה, שיעור של הרב. לעומת זאת, יש אנשים שזה הפוך, שמתקשרים אליהם, מהג'מה, מהחבר'ה, מתקשרים אליהם, בעצם כן צופים עכשיו בזה, אבל לא נעים להגיד, אז הם אומרים, אני רואה, מסתכל על המשחק של ביתר. ולכן יש בעיה עם הסקרים. אז כדי להשלים את הסקרים, זה לא במקום, זה מנגנון מאוד מסובך, תרצו פעם אני אסביר איך זה עובד. כדי להשלים, חיפשו דרכים משלימות, נוספות. אחד הדרכים שמצאו, שמע לכם מוזר, זה למדוד את לחץ המים בעיר. איך לחץ המים בעיר מלמד על צפייה? מאוד פשוט, מכיוון שהתוכניות מבוססות על פרסומות. אם אני רואה ברגע מסוים עלייה בלחץ, מה זה אומר? שיותר אנשים נמצאים עכשיו בשירותים וכו'. נכון? עכשיו אני יכול לבדוק באיזה דקה בדיוק היה עלייה. אם זה חופף לפרסומת בתוכנית שאני מראה, אז אני יודע שבתוכנית הזאת צפו הרבה. ok למה אני מתאר את זה? כי זה שוב חוזר לעניין של המדיום החילוני. זאת אומרת, הטלוויזיה היא בהגדרה, אנחנו קוראים את זה לצופה, בלועזית קוראים את זה טיווי פוטטו, בטטת הקורסה, כן? אנחנו יושבים אפילו היום כבר אוכלים בצפייה וכו'. אבל כמובן היום אנחנו כבר הרבה מעבר לעניין של טלוויזיה, אבל אתם יכולים להאמין למה הבעיה איך לייצר תוכן טלוויזיוני שלא יסתור את כל מה שאנחנו מאמינים ביהדות, כן, עומק, רצינות, בעיקר לא פסיביות. כן, המדיום הטלוויזיוני, הבוס שלי, אבי ניר, המנכ"ל של קשת, הוא גאון טלוויזיה. מה זאת אומרת שהוא גאון טלוויזיה? הוא יודע לשים תוכניות כך שלא תעזבו את הקורסה. ולכן הוא מצליח הכי הרבה ברייטינג, הוא מפורסם בכל העולם בזה, ביכולת שלו. כלומר, המטרה היא לשעבד אותך. וזו הסכנה הגדולה. הבעיה היא שאתה נהיה פסיבי, הבעיה היא שאתה נהיה משועבד. אני אומר, אפילו אם התכנים הם לא נוראים. זה לא קשור לתוכן. זה קשור למציאות, להוויה שאתה נמצא בתוכה. אז למשל, מה יכול להיות? סתם דוגמה הכי פשוטה של התמודדות עם החלק הזה לפחות. אני עוד, אמרתי לכם, אני עוד אנטיקה, לפני 40 שנה. כשהילדים שלי גדלו, לי היה טלוויזיה בבית, תמיד היה לי את התירוץ, כן? הילדים שלי עד היום אומרים שהייתי יושב וצופה, והם היו מפריעים לי, הייתי אומר, אבא עובד. אז היה טלוויזיה בבית, ולא רציתי לחשוף אותם לכל הדבר הזה, אז אני לא יודע אם אתם יודעים, פעם היו קלטות. היה וידאו שאפשר היה להקליט. היום קוראים לזה VOD, זה Video On Demand, בעצם הוידאו. אז מה היינו עושים? את כל מה שרצינו לראות, לא היינו צופים בשידור ישיר. הכל היינו מקליטים, ורק אחרי שעברנו גם מבחינת תכנים, אבל גם מבחינת לעשות סדר, למשל אפילו החלטה כמה זמן אתה משקיע. אחת הבעיות בכל המדיות האלה שהן בנויות כך, המתוכנתות, הפייסבוק וכל הדברים האלה, יש להם, קוראים לזה הנדסת אנוש, אפילו המושג הזה, הנדסת אנוש, הם בנויים, למשל הם לקחו עקרונות שנלמדו סביב הימורים בלס וגאס, איך לגרום לנו להישאר כמה שיותר. אז קודם כל עשינו את הדבר הזה, שאנחנו צופים רק במה שהקלטנו. עכשיו, היום זה הרבה, אז היה ממש מסובך. רוצים קלטת להקליט, עוד פעם וזה. וגילינו דבר מעניין, כשאתה צופה רק בהקלטה, אתה צופה פחות. למרות שלכאורה, יש לך יותר בקלות אתה יכול להגיע. כן, הייתי מחוץ לבית. אז עכשיו אני הקלטתי, אני יכול לחזור ולראות. עצם העובדה שהייתי צריך לעשות מהלך אקטיבי, שהייתי עכשיו חצי מהקלטות לא היינו צופים. אתן לכם דוגמה היום. היום הרי הכל אפשר להקליט ב-VOD. ודרך אגב, אני טוען וזה אחד הבעיות של החברה הדתית. החברה הדתית מתנהגת כאילו, אני שאני מדבר על הדבר הזה. באמת, כמובן שכל פעם אני צריך להוסיף עוד טכנולוגיה ועוד טכנולוגיה, אבל בעצם על הבעיה הזאת אני מסתובב כרוכל זועק, ברוב המקרים אף אחד לא שמע אותי, עכשיו ברוך השם, במרכאות כפולות, בגלל האינטרנט כבר אין ברירה. אז כבר, אני תמיד אמרתי לאנשי החינוך, הילדים שלכם, יש להם יצר הרע בסלון. אתם צריכים ללמד אותם להתמודד עם זה. אז מה ענו לי רוב הרבנים באותה תקופה? אבל אם אנחנו נגיד איך להתמודד, אז אנחנו בעצם נותנים לגיטימציה. אנחנו לא יכולים, כי אנחנו נותנים לגיטימציה. אני אמרתי, בשמיים נטבעו אתכם. מה זה לתת לגיטימציה? הרי רוב הציבור הדתי, רוב מוחלט, אני יכול להוכיח לכם את זה, נתונים, אנחנו מקבלים אפופו מחקרים, נתונים מאוד ברורים. רוב הציבור הדתי צופה בטלוויזיה. באחוזים גבוהים. אז יש קבוצה חרדלית מסוימת, יש כמה שלא. ואם אתם לא מתמודדים, אז ולכן אני טוען שבהפוך על הפוך, דווקא כשעברנו ללוויין, לכבלים, לא משנה, למנגנונים האחרים, שלכאורה הביאו איתם הרבה מאוד זבל. כן? כל מיני דברים שלא היו מעיזים לעשות בערוצים הרגילים, פורנוגרפיה, אפילו דברים אחר, פתאום יש לך כמות אדירה של חומר. אבל יש בזה יתרון, יש בזה חסרון. היתרון הגדול זה הבחירה. היכולת שלך, אז זה נכון ש-95% מהדברים הם באמת זמן. אבל ב-5% אתה יכול היום לצפות בלי מה שקרה בעבר. סתם, שוב פעם אנקדוטה, דודו טופז, נכון לא לברכה, לא ברור. היה לו תוכנית הראשון בבידור. והוא שידר כרגיל באמצע השבוע. עכשיו, מכל מיני סיבות, הזיזו אותו לערב שבת. ואז הוא, הוא עשה מסיבת עיתונאים מיוחדת, שבה הוא הסביר עם הרב הגאון דודו טופז, למה מותר לצפות בטלוויזיה בליל שבת בעזרת שעון שבת. עכשיו, למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כי הוא ידע שהוא ייפגע ברייטינג. מה זה אומר? שרוב השבוע הוא צדק. ברוב השבוע צפו דתיים בתוכנית שלו, שהתוכנית שלו הייתה איומה ונורא, לא היה שם בכך, גם דברים לא צנועים, אבל היה שם השפלת אנשים, וכל מיני דברים ממש מזוויים. הילדים שלי, אנחנו גידלנו אותם על המושגים של, זה קשור שוב לתפיסה שלי, של, שצריך לעשות מזה מסכת, שצריך לעשות מזה אולי אפילו עוד, עוד טור בשולחן ערוך, אז אנחנו למדנו איתם מה זה תוכנית טרף ומה זה תוכנית קשרה. ולא, שוב אני אומר, החלק של הצניעות זה הכי קל. הדברים כאלה, כמו למשל השפלת אנשים. זאת אומרת, רוב השבוע דתיים צפו. בשבת, בגלל שזה היה בשבת, אז לא צפו. זאת אומרת, והיה נפילה משמעותית ברייטינג. זאת אומרת, יכולנו לראות שזה באמת כך. למה אני אומר את זה? כי השאלה איך... איך מתמודדים? אז למשל, בעניין הזה של הקלטות, היום יש לנו VOD. זה בעצם סוג של וידאו, זה בעצם הקלטה, רק במקום שאני צריך להכניס, להוציא ולמצוא, וזה, הכל מוקלט בצורה אוטומטית, אתה יכול לתכנת את זה, וזה מאוד פשוט. אז אני אתן לכם דוגמה, סתם, פשוטה. חדשות. לכאורה, דבר הכי בסדר. אז מי שרואה חדשות בטלוויזיה, יודע שאחוז לא מבוטל מהם, הוא לא צנוע. אבל חוץ מלא צנוע, ביטול זמן, ביטול תורה. סתם, כל מיני אייטמים בזה. עכשיו, אני רוצה לראות חדשות. מה אני עושה? אני אף פעם, חדשות מתחילות ב-8, אני אף פעם לא צופה ב-8. אני מתחיל לצפות ב-8:15, גם אם אני פנוי, אם אני לא פנוי, אז פשיטה. אבל אני אומר, אפילו אם אני פנוי, אני יכול להתחיל קצת הזמן, גמרתי לכל ארוחת ערב, אני אחרי ערבית, הכל בסדר, אני יכול להתחיל לצפות. אבל אני לא אצפה ב-8, אני אתחיל 8:15. למה? מה זה יאפשר לי? לרוץ. כלומר, מתוך השעה של זה, אני רואה, באמצע יש גם פרסומות, אז אני, למשל, זה אחד הבעיות, פרסומות, יכול להיות תוכנית הכי קשירה בעולם, אבל בתוך הפרסומות יש לך דברים נוראים. שוב אני אומר, תעזבו רגע את העצמיות, זה הכי פשוט. הפרסומות כשלעצמן, מה התפקיד של פרסומות? מה זה בעצם פרסומות? זה לשכנע אותך לקנות משהו שאתה לא צריך. אם זה משהו שאתה צריך, לא צריך פרסומת בשביל. כן? להגיד לך שקוקה קולה זה טעם החיים. אם לא תשתה קוקה קולה, אין טעם בחיים שלך. כן? זה העיקרון של הפרסומות. זאת אומרת, מה הם מדרבנים אותנו? להיכנס למרוץ הזה הצרכני של כל הזמן לקנות ולקנות ולקנות. זה תרבות, קוראים לזה תרבות צרכנית. זה, ככה זה המושג של זה. עכשיו אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, או, כולם יהיו חומרנים, נכון, אבל מה הסיבה שכולם יהיו חומרנים? זה לא הסיבה היחידה, אני לא אומר שהכל זה תקשור. אבל אחת הסיבות המשמעותיות זה שכל הזמן, תחשבו, האנושות הגיעה למדרגס, לא משנה, יהודי, לא יהודי, הגיעה למדרגס בחשיבה, בהגות, בכל מיני דברים. בפעם הראשונה בהיסטוריה, אנחנו באופן מודע, מטמטמים את עצמנו לדעת. תחשבו, אתה מסתובב בעולם, לא משנה, באינטרנט, בזה, כל הזמן מפציצים אותך, לא סתם בשטויות, בשקרים. כלומר, ממש, אנחנו מטמטמים את עצמנו לדעת, הרב אמר פה קודם, האינטרנט הוא האויב הגדול ביותר של האנושות. אבל זה לא רק האינטרנט, זה כל המדיות. אה... בואו ניכנס קצת יותר לעניין של האינטרנט. איפה הבעיות באינטרנט? קודם כל, דווקא מה שהרב דיבר על הגלובליזציה, כן, על היכולת הזאת לתקשר עם כל העולם, כמובן שיש בזה יתרון גדול. מצד שני, יש פה בעיה לאומית ממדרגה ראשונה. בעצם איבדנו את הגבולות הלאומיים. כן? אני כבר לא מדבר על החרדים שניסו כל השנים לעשות גטו, כן? להרים חומות ולסגור את עצמם בתוך החומות, ועוד איכשהו הצליחו גם כבר בשלב הטלוויזיה, כבר זה לא היה מה שחשבו, אנחנו במחקרים ידענו שחרדים יש להם את הטלוויזיה בארון, אתם מכירים, והיו צופים בערך 30-40 אחוז. אבל עכשיו, מרגע שנכנס האינטרנט, הגבולות נפרצו. כלומר, אתה לא יכול לקיים תרבות סגורה, תרבות ייחודית. ואז אין לך ברירה, אלא להתחיל ללמד אנשים, מה שאני עשיתי עם הילדים שלי, להתחיל ללמד אנשים כשר וטרף. מותר, אסור, פטור, כן, זה לא רק, יש כל מיני רמות, יש בדיעבד, יש לכתחילה, יש כל מיני הגדרות שצריך בשביל זה ללמוד ולהבין יותר לעומק. דיברנו על תרבות צרכנית, על העידוד של הדבר הזה. למשל, ריאליטי. אוקיי, בוא ניקח עוד דוגמה. מה בעצם מחנך אותנו הריאליטי? או לא מחנך, בסדר, רואים, אנשים מדברים. מה העיקרון הבסיסי של רוב הריאליטי? תחמנות. מי מצליח? מי שמרמה יותר. מי שמתוחכם יותר. וזה סתם, הנה דוגמה למשל, להבדיל בין אסור לפטור. אוקיי, לא למותר, אבל לפטור. יש תוכניות ריאליטי, כמו למשל תוכניות הבישול. ששם לפחות אתה נמדד על הערך של מה שאתה עושה. אז אם אתה עשית תבשיל יותר טוב, בסדר. זה שכולנו מכוונים את עצמנו שעה וחצי כדי לראות אם הוא עשה את זה עם פרח, בלי פרח, עם שני טעמים או עם שלושה טעמים, טרי ורח, בסדר. זה ביטל תואר הזה ודאי. אבל אמרתי פטור, לעומת תוכניות כמו האח הגדול או תוכניות מהסוג הזה, ששם, ושוב אני כרגע מתעלם לגמרי מעניין הצניות. העיקרון שמכונן אותם הוא ככל שאתה רמה יותר טוב, ככה אתה תצליח יותר טוב. זה חינוך. עכשיו, זה לא חינוך, תשאל אנשים, מה, באמת אתה חושב שרמאי זה להיות יותר טוב? הוא לא יגיד לך את זה ככה. אבל זה עובד על התת מודע. ככה אנחנו מתחילים להתרגל. אלמנט נוסף זה פירוק המשפחה. וזה עוד בטלוויזיה גם היה בעיה שכל אחד רצה לראות את התוכנית שלו, אי אפשר היה לארגן ארוחת ערב משפחתית. ושוב, תשימו לב, כל מה שאני אומר שייך לעולם החילוני כמו שהוא שייך לעולם הדתי. את שום אלה, בעניין הזה, הבעיות, המחלות, הן אותה מחלות. עשיתי משהו שניתק. בעיה שיהודי מדבר עם הידיים. זה גם מדיום דרך אגב. עכשיו שומעים? לא. זה התנתק באיזשהו אופן פה. משהו פה התנתק. אתם מכירים את השיטה הכי טובה לטכנולוגיה, תנו מכה סימבולי או תעשו ריסטארט, שתי השיטות העיקריות. עובדה, הפירוק של המשפחה היום, א', מהמחקרים אנחנו יודעים שלכל חדר יש בבית טלוויזיה משלו. עכשיו שוב, יש פה כמובן בעיה של פיקוח הורים, והעובדה שילד מסתכל לבד בחדר. אבל גם בלי פיקוח הורים, כל אחד הולך לתוכנית שלו, אין מכנה משותף. זה אותו עיקרון בעצם של הגלובליזציה, רק בהפוך על הפוך. כלומר, האטומיזציה הזאת של החברה. ושוב, המשפחה נמצאת היום באחד התקופות הכי גרועות, בתולדות האנושות, שוב, אני לא מדבר רק, גם בארץ. גם בחברה הדתית, גם בחברה הדתית, המשפחה כבר, לא, כן, תודה לאל, אנחנו תמיד באיחור של 10-20 שנה, חברה הדתית כל הזמן מדדה, אחרי כשקמנו את מעלה, אנשים חשבו, מה פתאום, מה ליהודי, מה לכהן בבית הקברות, כן, מה אתם עושים, היום לכולם ברור שזה חיוני. אני רוצה להראות לכם עכשיו איזשהו טקסט מעניין. רואים? מכירים את הטקסט הזה? הוא טקסט? מה? כן. שמת לב שלא עשיתי פה הגדלה. אני לא מעוניין כרגע בתוכן. אני מעוניין בצורה. לא במקרה הטקסט הזה הוא המצאה יהודית. אוקיי? זה המצאה יהודית במאה ה-16. לא לשכוח, כן? חזל לא היה להם ש"ס וילנה. גם לא חזל, גם לא הראשונים. אפילו הבית יוסף לא היה. אבל למה זה משקף את המדיום התורני? כי מה בעצם, על מה בנוי המדיום התורני? על דיון, על שקלא וטריא. כלומר, כמדיום הוא דיבור חי, הוא בית מדרש. ולכן חז"ל, שהבינו לפני 2000 שנה, מה שגילו רק במאה ה-20, שהמדיום הוא המסר, הבינו שאסור לכתוב תורה שבעל פה. למה אסור לכתוב תורה שבעל פה? כי ברגע שאתה כותב אותה, זה כבר מדיום אחר. זה הופך למדיום מסוג אחר. אז כמובן, נעת לעשות להשם וכו', לכן נאלצו לכתוב. אבל מה מעניין? שבמאה ה-16, כשהתחילו דפוסים, היו כל מיני דפוסים. משום מה דווקא הדפוס הזה תפס. למה? כי מה הוא משדר לכם מיד כשאתם מסתכלים עליו? שקלא וטריא, נכון? יש טקסט באמצע ויש צד אחד ויש צד שני. עוד לפני שאתה קורא את התכנים. כן? ורש"י ותוספות חולקים. כן? ויש משנה ויש גמרא. כלומר, כן, זה אורמת ההיסטוריה, אורמת ההשגחה, אם אתם רוצים, שדווקא הטקסט הזה נתפס כי הוא הכי מתאים לאופי הבית מדרשי. כן, הוא עדיין טקסט כתוב, אבל הוא כתוב באופן לא כתוב. כן, הוא שונה מאוד, ודרך אגב, לכן יש, בעיניי, יש עדיין הבדל גדול בין בית מדרש לבין שוט. כי שוט הוא לינארי, יש אדם אחד שכותב אותו, פה אין, מי כתב את הטקסט הזה? אין פה אדם אחד שכתב, אין, ערכו. אבל כל הרעיון הוא שיש פה דיון משותף. אני מניח שחלקכם מכירים את ה-1984, גם אם לא מכירים את הספר, מכירים את הרעיון, החשש מהאח הגדול, אפרופו האח הגדול, שהאח הגדול ישלוט בנו, יראה כל דבר שאנחנו עושים. כן, אני ראיתי עכשיו, אמרתי את זה לנון, בחדר מחשבים שלכם, רואים את את הישיבה, אמרתי, זה משגיח כפשוטו. יש, המשגיח יושב בחדר, מקליט כל מה שכל אחד עושה וכו'. וכמובן, אפשר להשתמש בזה לכל מיני צרכים. אני הבנתי שלא משתמשים בזה, אז רק אמרתי שזה העיניים שלי, אני רואה פתאום זה, אני מבין את המדיה. אז כולם חששו מהאח הגדול, אבל מי שלא יודעים, שבמקביל לספר הזה שחזה את הסיוט הזה שקיים במידה רבה היום, ואי אפשר להגיד שהוא לא קיים, בעצם בכל רגע שאנחנו נמצאים ברשת, אוספים עלינו נתונים ומשתמשים בזה, נגדנו. נגדנו במובן הזה שמנסים לעשות לנו מה שהעברנו קודם, מניפולציה, למכור לנו דברים שאנחנו לא צריכים. אבל באותו זמן היה אדם בשם הקסלי, שכתב ספר עולם חדש מופלא, והוא טען כמעט טענה הפוכה, שהסכנה היא לא מהשליטה של בעלי הכוח, אלא מזה שיתמתמו אותנו דרך בידור. אז אם אתם רואים, לא יהיה צורך באח גדול כדי לשלול מאנשים את חירותם, הם יאהבו את השיעבוד שלהם. כן? הם יאהבו את הטכנולוגיות ששוללות מהם את היכולת לחשוב. וזה בדיוק מה שקורה לנו היום. כן, הוא דיבר בשנות ה-50, רק שתבינו, עוד הרבה לפני שהיה אינטרנט, אבל הוא ניבא. אורוול חשש שהרודנות תשאבד אותנו. הקסלי חשש שהטריוויאליות, השעמום, הדברים הבינוניים, כן, רוב הדברים שיש ברשת. אורוול חשב שהכאב הוא שישלוט בנו. הקסלי חשש שהעונג הוא שישלוט בנו. וזה מאוד מאוד מאפיין את המציאות שלנו. אני אדלק קצת, יש פה הרבה אלמנטים שלא נספיק היום. למה בעצם האינטרנט בהגדרה הוא משעבד? הסיבה העיקרית, תזהר רק שזה לא, לא, לא. יכול להיות שערפנו את הסאונד. אני רק אעבור על זה בקיצור. הסיבה העיקרית לשיעבוד הזה היא שמי שהכין את הרשתות החברתיות, שלכאורה היו צריכות לייצר דיון, נכון? פייסבוק, אנשים מדיינים, שקלטריה, למה זה, לא רק שזה לא קורה, קורה ההפך. כי מי שבנה את הרשתות האלה, בנה אותם כדי לשעבד אותם. זאת אומרת, מה האידיאל שלו? שתהיו שם כמה שיותר זמן. משתי סיבות. מצד אחד, תהיו שם כמה שיותר זמן, אפשר לאסוף עליכם יותר מידע. מצד שני, אפשר לחשוף אתכם ליותר פרסומות. ולכן, למשל, תרבות הלייקים, אוקיי? אני רק אזכיר את הדבר הזה. כל אחד פה שכותב בפייסבוק, מרגיש את זה, הוא כותב והוא מהר מחפש את הלייק. למה? זה נותן לנו איזה אישור ערך של משמעות. לכאורה דבר טוב. אבל מה גורם ללייקים? האם דיון רציני? האם נימוק, הנמקה, כן, אדם יכתוב משהו על ערך, זה יביא לייק? מה יגידו לו? תאמלק. מכירים את המושג לאמלק? כן? ארוך מדי, נא לקצר. מה? לא קראתי, כן, סליחה. ארוך מדי לא קראתי. זאת אומרת, עכשיו, אני רוצה שתבינו, הלייקים יוצרים התמכרות. עכשיו, התמכרות פסיכולוגית, כל הזמן אני מרגיש, אבל התמכרות פיזיולוגית, אנשים לא מודעים לזה, יש מחקרים על זה. למה? כי כל פעם שקורה לנו משהו טוב, המוח מפריש קצת דברים טובים. למשל, דרך אגב, חברות המזון גורמות לנו להתמכר דרך סוכר. כי אנחנו מתרגלים, הסוכר עושה לנו טוב במוח. מפעיל שם חומר כימי, דופמין קוראים לזה. עכשיו, מה קורה בלייק? אתה מקבל דופמין, קצת דופמין, ואחר כך עוד קצת דופמין. ולאט לאט, הגוף שלך, לא רק הנפש שלך, הגוף שלך זקוק ללייקים. זה ממש צריך להתייחס לזה כמו התמכרות. אוקיי? אני סתם נותן את הדוגמה של הלייקים, יש בתוך המערכת הזאת הרבה מאוד אלמנטים שאין לנו זמן עכשיו להיכנס. אלמנט נוסף, זה אני רוצה להראות לכם קטע מסטנדאפיסט מפורסם, לואי סי קיי, שהוא מסביר למה הוא לא מוכן לתת לילדים שלו, הוא איש מדיה הכי חילוני שיש, שייקץ, את רוב הסטנדאפ שלו אסור לראות כי הוא מנבל את הפה שם 90% מהזמן, אבל פה הוא מסביר למה הוא לא נותן לילדים שלו לסמארטפונים. יודע מה קרה, הזה שלי התנתק. אני אקח לו כמה דקות, אז עד אז אני אפרופו טכנולוגיה. דבר אחר, כולנו מדברים על אחד היתרונות הגדולים של האינטרנט, זה המידע. יש לנו, מנגיש לנו המון מידע. פרויקט השוט, תוצר חוכמה, חדשות, כל מיני דברים שחשובים. מידע, ווייז, כן? איפה אפשר למצוא דבר מסוים, כולל שיעורים של רבנים, שיעורים של רבנים שמשודרים, כן? נמצאים ברשת. יש הנגשה, מה שנקרא. מה הבעיה? הבעיה היא שההנגשה הזאת היא עודף. כלומר, אנחנו מקבלים כמות גדולה מאוד של מידע. ויש פה שני אנשים עכשיו שמסתכלים במחשב שלהם. האם הם מקשיבים? הם יגידו שכן. אני לא רוצה להביך, אז אני לא אשאל ישירות. הם יגידו שכן. למה? מולטיטאסקינג קוראים לזה. כן? אדם יכול לעשות שני דברים ביחד. מחקרים אומרים בצורה הכי ברורה, לא היה ולא נברא. כלומר, אני אתן לכם דוגמה של מחקר שנעשה. לקחו שלוש קבוצות מחקר, אני מדבר, כל מה שאני אומר לכם עכשיו מבוסס עובדות, לא, זה לא ספקולציות, זה דברים שנבדקו במחקרים. תראו, מי שירצה, אני אשלח לו את המחקר בסוף. עשו מחקר, לקחו שלוש קבוצות, שאלה, אתם יודעים, רוב המחקרים בפסיכולוגיה עושים באוניברסיטאות, סטודנטים, נתנו להם איזו מטלה קוגניטיבית שהם היו צריכים לבטל, לעבוד בה. קבוצה אחת נכנסה עם הסמארטפונים, לא אמרו להם שום דבר. נכנסו כמו שהם. קבוצה שנייה, אמרו להם להשאיר את הסמארטפון בחוץ. קבוצה שלישית, נכנסו עם הטלפון, אבל אמרו להם, תשימו על שקט, ותהפכו את הטלפון. הפער בתפקוד, בהישגים, של הקבוצה שהיה לה סמארטפון פתוח על השולחן, לעומת הקבוצה שהשאירו את הטלפון בחוץ, מישהו רוצה לשער מה היה הפער ביכולות? איך? לא, לא שניות. מה זאת אומרת שניות? אני לא אומר אחוזים. 30%. 50%. 50% ירידה בתפקוד המנטלי. אבל מה שמעניין עוד יותר, זה שגם הקבוצה שנכנסה ושמה על שקט והפכה את זה על השולחן, ירד, לא 50%, אבל ירד 24 נמלים, אני זוכר בכל את המחקר. למה? לכאורה זה לא מפריע לך תוך כדי, אתה לא מסתכל. יש איזה שם באנגלית, קוראים את זה FOMO, Fear of Missing Out. יש לך חשש מתמיד שאתה מפספס משהו. אז כשהוא נמצא פה, אתה כל הזמן חצי מה... זה לא הקשב האינטלקטואלי, אבל מנטלית אתה כל הזמן מסתכל הצידה. אני למשל בשיעורים שלי, ואני מרצה באקדמיה, לא מרשה לסטודנטים, סטודנטים צריכים להיות עם הסמארטפונים, מחשבים בטיס, בתיק. והם מתלוננים, אני צריך לסכם. נכון? זו התשובה הרגילה. שיסכמו בכתב. דרך אגב, בכלל סיכום בכתב עובד יותר טוב על המוח. אחר כך שיעתיקו למחשב. אני מקווה שעכשיו זה שלנו יעבוד.
Like, I just don't tell them how to have it. Yeah, it's easy. You say no, you can't have it. It's, you know, it's bad for you. But I don't care what you want.
I don't care what you want.
Don't care what you want. I'm not there to make them happy.
Really? No, mine's great. That's a terrific philosophy.
It is. I'm not raising the children, I'm raising the grown-ups that they're going to be. So I have to raise them with tools to get through a terrible life. That's real.
I hope you told this just before you turn out the light and shut the door. Your life will be hard, actually.
You know, some parents really struggle with, like, all the other kids have the terrible thing, so my kid has to... Yeah, let your kid go and be a better example to the... She doesn't, just because the other stupid kids have phones, doesn't mean that, okay, well, my kid has to be stupid, otherwise she'll feel weird.
Right.
You know, I think these things are toxic, especially for kids. It's just this thing, it's bad. And they don't look at people when they talk to them, and they don't build empathy. You know, kids are mean, and it's because they're trying it out. They look at a kid and they go, you're fat. And then they see the kid's face front up, and they go, ooh, that doesn't feel good to make a person. Do that. Right. But they got to start with doing the mean thing. But when they write your fat, then they just go, that was fun. I like that.
So, that's the good.
Yeah, exactly. You need to build an ability to just be yourself and not be doing something. That's what the punch is taking away.
Yes.
Is the ability to just sit there like this. That's being a person, right?
Yes.
No one can, they got to, you got to check. Because, underneath everything in your life, there's that thing, that empty, forever empty.
שימו לב, הוא מעלה פה לפחות שתי בעיות עיקריות. אחד, וזה תופעה שאנחנו מכירים, השיימינג. זאת זאת אומרת, החינוך, והרבה פעמים החינוך הזה הוא לא דווקא חינוך מסיבות נוראיות, אלא הוא, אנחנו רוצים לבקר אנשים, אנחנו רוצים... אני באמצע. טוב, אני כן רציתי להראות לכם דווקא דוגמה, כן, דוגמה של שמי. רק אני אגיד דבר אחד, כלומר, העובדה שאני יכול לבקר אדם מרחוק, כל אחד שמכיר את זה, בפנים הוא לא היה אומר לו אותו דבר. עכשיו, מילא אצל מבוגרים, כבר יש לנו איזה חינוך של מה ראוי ומה לא ראוי. אבל אצל ילדים, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה מביא... ככל שיש פרדוקס, ככל שיש לך יותר חברים בפייסבוק, ככה אתה יותר בודד. יש על זה מחקרים. ככה אתה יותר מדוכא. למה? כי אתה רואה את כל החברה האלה שפעילים וזה, ואני בקושי משיג שני לייקים. כאילו זה יוצר, ואני בא עכשיו קליני, לא תיאורטי. אני רוצה להראות דוגמה של שיימינג, כדי שתבינו ששיימינג זה בעיה מאוד מורכבת. זה מתוך הרצאה של טד.
The day without a shame out began to feel like a day picking fingernails and treading water. Let me tell you a story. It's by a woman called Justine Sacco. She was a PR woman from New York with 170 Twitter followers, and she tweeted little acerbic jokes to them, like this one on a plane from New York to London. So Jessie chuckled to herself and pressed send and got no replies and felt that sad feeling that we all feel when the internet doesn't congratulate us for being funny. Black silence when the internet doesn't talk back. And then she got to Heathrow and she had a little transfer for her final leg. So she thought of another funny little acerbic joke. And she chuckled to herself, pressed send, got on the plane, got no replies, turned off her phone, fell asleep, woke up 11 hours later, to another phone while the plane was taxiing on the runway, and straight away there was a message from somebody that she hadn't spoken to since high school that said, "I am so sorry to see what's happening to you." And then another message from my best friend, "You need to call me right now. You are the worldwide number one trending topic on Twitter." What had happened was that one of her 170 followers had sent the tweet to a Gawker journalist and he retweeted it to his 15,000 followers. And then it was like a bolt of lightning. A few weeks later, I talked to the Gawker journalist, I emailed him and asked him how it felt, and he said it felt delicious. And then he said, "But I'm sure she's fine." But she wasn't fine, because while she slept, Twitter took control of her life and dismantled it, piece by piece. First, there were philanthropists. Then came the beyond horrified. Was anybody on Twitter that night? A few of you, because things joke overwhelmed your Twitter the way it did mine. It did mine, and I thought what everybody thought about that, which was, wow, somebody's screwed. Somebody's life is about to get terrible. And I sat up in my bed and I put the pillow behind the head. And I thought, I'm not entirely sure that joke was intended to be racist. Maybe sort of gleefully flaunting her privilege. She was mocking the gleeful flaunting of privilege. There's a comedy tradition of this, like South Park or Carl Bell or Randy Newman. Maybe Justine Sacco's crime is not being as good at it as Randy Newman. In fact, I met Justine a couple of weeks later in a bar. She was just crushed. And I asked her to explain the joke. And she said, Living in America puts us in a bit of a bubble when it comes to what's going on in the third world. I was making fun of that bubble. You know, another woman on Twitter that night, a new statesman writer, Helen Lewis, she reviewed my book on public shaming and wrote that she tweeted that night, I'm not sure that her joke was intended to be racist, and she said straight away she got a fury of tweets saying, well, you're just a privileged bitch too. And so to her shame, she wrote, she shut up and watched as Justine's life got torn apart. It starts to get darker. Then came the calls for her to be fired. Thousands of people around the world decided it was their duty to get her fired. Corporations.
היא פותרה. עכשיו, כל זה, ממה זה נובע? אוקיי, בדיחה לא מוצלחת, כן? היא לא הצליחה לכתוב. אבל היא התכוונה לטוב. היא התכוונה להגיד, תראו מה קורה באפריקה לעומת מה שקורה אצלנו. עכשיו, אם היא הייתה אומרת את זה, אם אני הייתי עכשיו אומר את זה בחדר, הייתי רואה שאתם מגיבים בצורה כזאת, קשר היי, הייתי מבין שכנראה לא הבנתם את הבדיחה. אני הרבה פעמים אומר בדיחות שאף אחד לא מבין. אשתי כבר שנים אומרת לי, תפסיק לספר בדיחות. אבל לפחות שאני בקהל, אז אני מבין, משהו לא עובד פה. אבל היא הלכה לישון. עכשיו, כל האנשים שראו, גם פה היה בעיה. כי הייתה שם אחד שאמר, רגע, רגע, לא בטוח. אבל בגלל שהיה המון, וזה חלק מתקשורת ההמונים, כן, זה חלק מהבעיה, שמיד התקיפו אותה. עכשיו, כולם עשו את זה מצדיקות. תשימו לב, זה הכל מכוונה טובה. רצו לבוא בטענה למישהי שהיא גזענית. כמה בקלות הדבר הזה יכול לקרות? אוקיי, למה? כי כמו שדיברנו קודם, הקשב שלנו בתוך התהליכים האלה הוא מאוד קטן. יש לזה אפילו כן, קוראים לזה בריחת מוח. כאילו, ממש, ושוב, אני מדבר איתכם על המחקרים. אנחנו רואים שאנשים לא מצליחים להגיע למיטב של היכולות שלהם באותו מצב. אז מה עושים? אני אגיד בכל אופן, נשאר לי כמה דקות, אז אני אנסה להגיד משהו. כמה דקות יש לי? 5-6 דקות, אוקיי. קודם כל לומדים. אני עשיתי לכם פה על קצה המזלג. מה שאני מקווה שאתם רואים זה שזה לא סוגיה אחת. כלומר, יש דרך אחת פשוטה להגיד, בוא נזרוק את הסמארטפונים, בוא נזרוק את האינטרנט בכלל. ניסו לעשות את זה בחברה החרדית, לא הצליחו. אז יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה לא טוב, כמובן שכשזורקים את זה, זורקים הרבה דברים טובים, יחד עם זה. למשל, הדברים שהראיתי לכם, הקטעים שהראיתי לכם, שממחישים את הדברים, אני למדתי אותם מהאינטרנט. אני כבר לא מדבר על דברי תורה, ושאתם של רבנים וכל מיני דברים כאלה. אז האופציה הזאת, גם אם היא הייתה נכונה, ויש מקום אולי להתלבט בה, היא לא אפשרית. ולכן, אני טוען, אני חוזר למושג של הלכות קשרות. תחשבו, כמה אנרגיה אנחנו משקיעים הלכתית, הלכתית ובחיים, כדי להימנע מלאכול, תזור רגע בשר טרף. בשר אחרי חלב. סליחה, חלב אחרי בשר. כמה הלכות, כן? כמה סעיפים יש לומד פה לרבנות? כמה סעיפים יש בשולחן ערוך שדנים? מה קורה במקרה כזה ומה קורה במקרה כזה? ואם יהיה ככה ואם יהיה ככה? למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו חוששים להביא מזון לא קשר לפינו. אבל פינו זה גוף נמד. מה עם המזון שמגיע לרוחניות שלנו? האם לא היינו צריכים לשבת היום וליצור ממש בית מדרש שיעסוק, שיביא קודם כל את כל האינטרים בכל אחד מהאלמנטים וינסה לקבוע, אפילו אם לא לקבוע הלכה ברורה, אפילו רק דיון תלמודי, רק מחלוקת. עצם העובדה שיהיה דיון כבר יעלה למודעות, והמודעות כבר עושה חלק מהעובדה. עצם העובדה שאני מודע, כן? אני למשל, יש לי הפרעת קשב. אז אני הייתי רגיל הרבה מאוד שנים, החלון הזה פתוח והחלון הזה פתוח, ואני עובד על איזה מאמר, ופתאום הגיע המייל ושם ה-SMS, ובאופן טבעי נדדתי בין המקומות עד שקראתי ולמדתי. ומאז החלטתי שכשאני יושב ליד המחשב ליד המחשב, אני כבר לא מדבר עכשיו בטעם לכתוב, אפילו לכתוב מיילים, לא משנה. אני סוגר את כל השאר. אני יודע את זה כדוגמה קטנה. או מה שהסברתי לכם עם ה-VOD, היכולת לצפות בצורה נשלטת. שזה אומר שגם אם יש תוכניות שלפעמים, נגיד לואי סי-קיי, הרבה פעמים יש בו דברים שאני לא רוצה לראות. אז זה נורא פשוט, אני לוחץ forward, כן? קדימה, ואני מדלג. אני יכול להחליט, לבחור מה אני רואה ומה אני לא רואה. דבר נוסף, החלונות מאפשרים לי, ובמובן הזה האינטרנט הוא יותר טוב מהטלוויזיה. בטלוויזיה, שוב, אם לא הקלטתם, אם לא הייתם משוגעים כמוני, אז אתה לא יכול לעצור את התוכנית באמצע. פה אני יכול להגיד, רגע, אני רוצה לחשוב על הדבר הזה. אמרו לי עכשיו משהו. רגע, מה הרעיון הזה? קודם כל אני רוצה לבדוק. פייק ניוז, מכירים? אחת הבעיות הכי גדולות היו. הרשת, אמרתי, היא מציפה אותנו בכמות כזאת של מידע על כל דבר שתכתבו, שלך תדע מה נכון ומה לא נכון. אני יכול לעצור ולהגיד לו, רגע, עכשיו אני רוצה לבדוק באתר אחר שהוא באידיאולוגיה אחרת, או לפחות, נגיד, שני אתרי חדשות, או לא משנה, אפילו ברמה של העובדות הכי בסיסיות. כלומר, אני סתם נותן את זה כדוגמאות של תהליכים שבהם אנחנו יכולים ללמוד, לא לפתור את הבעיה, אין פתרון קסם, כמו שבסופו של דבר יש יצר הרע, אם ילד קטן רוצה גלידה אחרי שהוא אכל מנה בצרית, כל מי שיש לו ילדים קטנים יודע, זה לא פשוט, הוא צריך להתגבר על היצר, לוקח זמן. אולי אלמנט הכי חשוב שזה יעשה בציבור ולא יחידים. הרבה פעמים, וזו הערה שלי למה שהרב אמר, הרבה פעמים מפילים את זה על היחיד. זאת אומרת, נגיד, עכשיו הולכים הביתה, יבוא ראשי הישיבה, יגידו, אוקיי, כל אחד שיקח לתשומת ליבו, יחשוב וכו', אני מקווה שיגידו, שלא בלבלתי לכם במוח. זה לא יעזור. למה? כי עוצמת היצר פה, לעומת העוצמה לאכול חלב אחרי בשר, תשבו את זה, היא אדירה. היא אדירה. ולכן צריך את הקבוצה, צריך את אפילו אם אין הלכה, סוג של תקנת קהל כזאת, כן? שיושבים ביחד בבית המדרש, מגיעים למסקנות, למשל, איפה לשים את הסמארטפון בישיבה? מתי? למשל, לפתוח אותו רק בשעות מסוימות. אז אפילו אישית אני לא הייתי מסוגל לעמוד בזה. אם הייתי מחליט לעצמי, אני פותח רק, לא יודע, בין 7-8. לא הייתי עומד בזה. אבל אם זה תקנת הקהל, אם מגיעים למסקנה כזאת, אז כמפתח, אחרים יראו אותו, יהיה לו לא נעים. אני משווה את זה קצת להבדיל לאגודת שומרי משקל. אוקיי? למה יש אגודת? מכירים את התופעה הזאת? אנשים נפגשים פעם בשבוע, משקלים, ומספרים על הקשיים שהיו להם באותו שבוע. למה צריך את זה? למה? כל אדם שלא יאכל, לא, הוא צריך את החיזוק. עצם העובדה שהוא צריך לספר, בכנות, מה קרה לו, והדרישה היא כמובן לכנות, ולכן זה צריך להיות בקבוצה שאנשים מרגישים בטוחים בה, לא, שהרמים לא ישבו בקבוצה, כן? אבל חבורה כזאת, כן? אני זורק כמה דוגמאות רק כדי להמחיש שיש דרכים להתמודד, אבל בשביל להתמודד צריך ללמוד לעומק את הבעיות, ואני אומר בעיות, זה לא בעיה אחת, צריך לחשוב ביחד על פתרונות, אין פתרון קסם. אני יכול לעזור, יש לי כל מיני רעיונות, אני עוסק בזה הרבה שנים, אז יש לי קצת רעיונות. כן? הגדרת כמות הזמן שאתה מרשה לעצמך מול המחשב, או לא משנה מה. כי אתה רוצה לראות, אז אתה אומר, אני מגדיר X שעות. ואפשר היה לעשות אפילו מנגנון שיחבא את זה, לא משנה. אז אני אומר, בעיות, לימוד, קבוצה, ודיון מתמיד, זה בייס מדרש. יש זמן לשאלות או שאני אעצור?
כן.
כן. מאוד פשוט, מה שאמר פה לואי סי-קיי. כשאני אומר, אם אני עכשיו צריך להעליב אותך, בצדק, לא בצדק, לא משנה, אני עכשיו צריך להרגיש איך אתה מול העיניים שלי. אני רואה איך אתה מרגיש. אתה מבין? כשאני עושה את זה בזה, אני לא, הריחוק הזה, אני לא רואה את התגובה שלך, ובמילא אני פחות רגיש למה שאני עושה.
אבל אני יודע, גם לי עושים את זה.
אני לא אמרתי ש כל אחד מיד משמיץ ועושה הכל. אני מדבר עכשיו על, על שוב, אם אתה רוצה הרחקות, כן? מה עשו חזד? בכל, כמעט בכל המצוות. הם יתנו לנו גזרות. מה הרעיון של הגזרה? שאני לא בדבר עצמו, אני הולך צעד אחד אחורה ואני עוצר לפני. אוקיי? אפרופו, בעניין הזה, אנחנו צריכים למצוא את הדרך לקחת את את הפרקס אחורה. זה שאתה יודע, מנטלית, קוגניטיבית, שזה לא בסדר, זה נכון. אבל א', יכול להיות שאתה אומר משהו שאתה לא, אתה לא חושב שהוא מורה פוגני. אתה אומר משהו, אבל ברגע שאתה מול האדם, אתה תצטר, אתה, אני בטוח שכל אחד מכם יודע. דרך אגב, שקרים. עוד דבר שקורה כל הזמן. הדרישה שלנו, אחת הדרישות של המערכת, לא הגעתי לזה עכשיו, זה להיות זמינים תמיד. שלחו לך מייל, שלחו לך אס-אמס, שלחו לך וואטסאפ. הציפייה היא שתגיב מיד. עכשיו, הרבה פעמים, אני למשל מקבל 150 מיילים ביום. אוקיי? מה לעשות? אין שום סיכוי בעולם שאני אענה באותו יום. אין שום סיכוי בעולם שאני אענה על הכל. אז לפעמים, בכל אופן, יש מיילים, אני שם לי הכל בתיבת לטיפול. אז יוצא לי שאחרי שבועיים אני מגיב, אחרי שלושה שבועות. אז מה אני מתחיל להגיד? אני מתנצל שאיחרתי בתגובה. עכשיו, הנטייה של הרבה אנשים זה להגיד, הייתי חולה, המחשב לא עבד, נגמרה לי הבטריה. כן, מכירים את כל התירוצים מהסוג הזה. למה? כי בעצם ציפו מאיתנו להגיד מיד, אנחנו מרגישים לא נעים. כן, אני זורק דוגמאות. העניין הוא לא הקוגניטיבי. זה שאסור לאכול חלב אחרי בשר, בסדר, למדתי פעם אחת בתורה, נגיד דאורייתא, לא תבשלי בחלב אימו, זה לא בדיוק, זה דרבנן, לא נורא. למדתי, אני יודע. אבל היצר לא הפסיק לעבוד. היצר עובד שעות נוספות. ולכן יש צורך בכל ההרחקות. למה יש לנו שני כיורים? צריך שני כיורים מבחינה בפשט ההלכה? למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו יודעים שאם נתחיל לשים בכיור אחד, אז מהר מאוד יתבלבלו לנו הכלים, ואם יתבלבלו הכלים, אז בסוף אני אגיע לאיסור דורייתא. או אפילו לא דורייתא. כמעט תמיד זה יהיה רק דרבנן. אתה אוכל צלחת מרק בשרית, אתה אוכל ביודע חלב. לא, אין מי שמכיר את ההלכה. לא משנה, אני רק אומר, אבל אנחנו, אפילו על דרבנן אנחנו עושים רחקה. כלומר, זה העיקרות, כן. אז אני אגיד לך, יש פה שני אלמנטים. אחד, טכנולוגיה מאוד חזקה שלא הייתה אף פעם, בעוצמה בלתי נתפסת. אני לא מדבר שם משהו בדרך. המציאות הווירטואלית, יש כל מיני דברים שעוד מעט יגיעו, שאנחנו חלקם כבר מגיעים, שהם נוראים. אז קודם כל, הטכנולוגיה עצמה היא מאוד מאוד חזקה, ובית מדובר בגאונים. גאונים של שטן, אבל גאונים. זה אנשים שלמדו לעומק את איך בנו היצר. אמרתי לכם, בהתחלה זה התחיל מתוך מחקרים, היה מדע שלם על איך לגרום לאנשים להמר בלס וגאס, או איך בכלל לגרום לאנשים להמר. אתם מכירים אנשים בארץ, סתם, מפעל הפיס, זה דבר פשוט. כמה אנשים מהמרים על המשכורת שלהם, לא האנשים האינטלקטואליים ושיש להם משכורת טובה, לא עושים את זה. מי עושה את זה? האנשים שאין להם גרוש על הנשמה, והם משבטים את הבית שלהם. אנשים משתעבדים בחובות מטורפים. זה כבר בעולם השחור, האפור, מה שנקרא, בקרימינל. זאת אומרת, זה שאלה של יכולת לעשות מניפולציה על היצר. חיברנו שני דברים. עוצמה אדירה של טכנולוגיה, שלא עמדה מעולם לרשות האנושות, וגאונות, שגם, דרך אגב, גם שלא עמדה לרשות, מחקר, מדע, דברים שלימדו אותנו, איך לתכנת אנשים. זה, לא, אני אומר לכם, קוראים לזה, זה השם של זה, זה מקצוע שלומדים באוניברסיטה. הדסת אנוש, ככה קוראים לו. מה? דעת קהל זה עוד דבר. אני אומר, יש, אתה יודע מה, קחו את הדיבייטים, כן, את הוא מספר שם, כשלינקולן, יודעים איזה, לפני 200 שנה, היו עושים דיבייט, כן, היו עושים עימות בינו לבין המתחרה שלו. איך זה היה? לא היה כמובן טלוויזיה, לא היה רדיו, היו עושים את זה בפנים, בחיים. אז בהתחלה לינקולן היה מדבר 5 שעות. אחר כך היריב שלו היה מדבר שם 5 שעות. ואז כל אחד קיבל שעה להגיב לשני. כמה זמן היום אנחנו יכולים לסבול דבר כזה, אם בכלל? נותנים לו 2 דקות בשביל הפעם הראשונה, וחצי דקה בשביל להגיב. איזה דיון רציני יכול לקרות? אחד אחד אנחנו מתפלאים שהשליטים שלנו הם שחקני קולנוע? איפה אנחנו יכולים באמת להבין את השיטות, את הדרכים, את האפשרויות, את ההתלבטויות? אין פתרון קסם לכל דבר. כן. היה עוד פה משהו, כן.
לפי דרך צריך להשתמש במדיום שקיים?
אני הייתי על זה בעצם בתחילת הסיכום שלי. האופציה לא להשתמש, אני לא אומר, יש יחידי סגולה שאולי יכולים, היא לא קיימת. היא לא קיימת כחברה, בוא נעשה את זה ככה. אין, אני אומר, העולם החרדי ניסה. ובעולם החרדי יש יראת, כן, בכל דבר יגידו לך מרן, וכשיהיה בחירות הם יעשו בדיוק מה שמרן עושה, אומר. כשזה מגיע לדבר הזה, הגבולות נפרצים. כן, לכולם יש טלפון כשר, אבל ביחד יש לו טלפון בכיס השני, יש לו סמארטפון רגיל. עובדות, אני מדבר אתכם עכשיו, למה אני יודע? כי אני עובד עם מפרסמים. מפרסמים צריכים לדעת מי צופה רגע, כדי לדעת איך לפרסם. אז מי יודעים? אין, היום אני זוכר שעשיתי את עבודה ערבית, ופגשתי איזה מישהו חרדי, ואז כשהוא שמע שעשיתי את זה, הוא אומר, של כוח, איזה יופי של תוכנית, אמרתי, איפה אתה רואה? הוא אמר, אצל הדודה. הוא עשינו בשעתו, אולי זה סרט מלפני שנים, עשיתי יחד עם שולי רנד את אושפיזי. אוקיי? עכשיו, לא משנה, אני ושולי המשכנו לעבוד וכולי, אז היינו יושבים בכל מיני, בסנטר וואן, או כל מיני מקומות כאלה, בתי קפה של חרדים. אז כל כמה דקות, מישהו מהניגש, תופח על השכם של שולי ואומר, מה נשמע בלנגה? מי זה בלנגה? הגיבור של הסרט. היה סתם, נספר לכם אנקדוטה. היה מצב שבירושלים, במקומות אחרים, הכרטיסים לסרט היו נמכרים מלא. 100%. אבל היינו מגיעים לאולם, והוא היה חצי ריק. כבר לא מדבר על דברים משעשיים, שהיה מינכה ומייגריד בהפסקות בין ההקרנות. אבל עכשיו לא הבנו מה קורה, למה אנשים לא נמצאים? מה התברר? בהתחלה הרבה צפו דרך הרשת. ואז שולי כתב מאמר, שאומר, חבר'ה, אתם גוזרים אותי מהפרנסה שלי. בעצם זה הדרך שלי לקבל את התשלום על העבודה. אז מאז התחיל תופעה מעניינת. היו קונים כרטיס ולא באו. זה חשיבה...
חפץ חיים כתב את זה בול דואר, או פופולניה.
כן.
אם אתה שולח
לכתב
על ידי שליח, אתה צריך
לבנות
בול ולקרוא
אותו. אה, אוקיי. יפה. אז אפשר להגיד את זה לזכות החברה החרדית, כמובן. מצד שני, ברור לכם איפה הם צפו. אין להם. או מישהו פעם אמר, בכל חתונה חרדית אתם תראו צלם וידאו. איפה רואים את זה? אז אני אומר, העולם החרדי ניסה ונכשל. אני לא בטוח שתתחיל לזה הדרך הנכונה, אבל מרגע שזה קיים, הדרך היחידה היא הלכה, תלמוד. הדרך ההלכה היחידה היא לעבוד בזה, להשקיע בזה, לא להסתפק ביום, בשעה וחצי של מודי ליאון בא ועושה חצי בדיחות, חצי זה, אלא כי מה שעשיתי עכשיו זה רק לציין נקודות, אלא באמת לעבוד בזה, וזה גם אתגר לראשי הישיבה. האם אתם באמת מוכנים שהתלמידים שלכם לא רק ידעו דף בבבא קמא, או כמה דברים בבבא קמא, אלא דף בשאלות החיים, בהתמודדות עם אחד האתגרים, שכמו שאמר הרב בפתיחת הדברים, הם הסכנה הגדולה ביותר לאנושות, וקל וחומר, ובין ראש הקל וחומר, לחיים תורניים. תודה רבה.